disfrutar.
Suena ahí la orquesta.
עם שידכה, עם אחר, הוא בעצמו לא יהיה חופשי.
גל חדש, הפודקאסט של חדש תל אביב.
שלום חברות וחברים, אני גולי דולב השילוני, ואתם על גל חדש, הפודקאסט שכולם רוצים לחתום איתו על הסכם עודפים. השבוע אני רוצה להתמקד בנושא שכמעט ולא מגיע לידיעת הציבור, תעשיית הנשק. כבר שנים זה סוד ידוע שישראל מוכרת נשק למשטרים חשוכים ברחבי העולם. מהחונטה הצבאית בארגנטינה ועד מיליציות פרטיות באוגנדה, הנשק הישראלי, או בשמו המכובס, הייצוא הביטחוני, מסייע לרודנים לדכא באכזריות את אזרחיהם. אבל מה זה בעצם תעשייה צבאית? מה הקשר בינה לבין צבא? ואיך הקפיטליזם נכנס לכל העסק? כדי לצלול לעומק העניין, הזמנתי לאולפן את פרופסור אבישי ארליך, סוציולוג ופעיל שמאל רדיקלי. אני רוצה לשמוע ממנו קצת על ההיסטוריה של תעשיית הנשק הישראלית, על תהליך ההפרטה העמוק שתעשיות נשק עוברות בכל רחבי העולם, ועל איך יכולה להיראות תשובה סוציאליסטית לכל אלה. אבל שנייה, לפני שמתחילים, יש קצת פרוצדורה. לייק כבר עשיתם? סאבסקרייב כבר לחצתם? דירוג נתתם? יש לנו גם ערוץ וואטסאפ, בו תהיו הראשונים לשמוע על כל פרק שיוצא. את הפרטים אפשר למצוא בדסקריפשן. אז זהו, בוא נתחיל. שלום אבישי, תודה שהצטרפת אלינו.
אז קודם כל, בוא נעשה סדר במושגים. תעשייה ביטחונית, ייצוא ביטחוני, סחר בנשק, מה כל הדברים האלה אומרים ומה ההבדל ביניהם?
תעשייה ביטחונית היא תעשייה שקשורה למתן, לייצור כלי מלחמה או למתן שירותים לצבא ולכוחות צבאים אחרים של מדינה. כאשר אנחנו מדברים על הפרטה של תעשיות ביטחוניות, אנחנו יכולים לדבר גם על התעשיות עצמן וגם על הפרטה של הצבא. ב-30 שנה האחרונות יש חזרה למשהו שהיה קיים במשך מאות שנים, מהרנסנס והלאה, של חזרה לחברות צבאיות פרטיות.
זה בעצם מה שאנחנו רואים בעיראק, שיש חברות פרטיות שממש מבצעות פעולות צבאיות שם, נכון?
לא בעיראק, של האמריקאים בעיראק.
כן, כן, כן.
בעיראק יש משהו אחר, יש מיליציות שזה סוג אחר, גם כן של הפרטה, אולי אפילו עוד יותר מסוכן או זדוני, תלוי מאיזה נקודת מבט מסתכלים אליו. אני מדבר למשל על מצב שבו משמרות המהפכה האיראנים מגייסים פליטים מאפגניסטן תוך הבטחה שיתנו למשפחות שלהם להישאר באיראן אם הם וואו. יתגייסו למיליציות בעיראק או בסוריה. וואו. ואם הם יישארו בחיים אחרי השנים האלה, אז אולי הם יקבלו גם אזרחות או בסוריה או באיראן. גם זה סוג, לכן אמרתי, אולי יותר מעוות ויותר זדוני, של צבאות שכירים.
אבל למעשה...
קשה מאוד להבדיל כאן בין מגוון שלם של תופעות. בדאש ראינו אנשים שהיו מוותרים על הכל ומתגייסים למיליציות או לצבא ומוסרים את חייהם למען רעיון. לאלה אנחנו לא קוראים בדיוק כוחות צבא שכירים.
כן.
לכאלה שהם פליטים ואין להם דרך לצאת ממצבם ומבטיחים את המשך קיום משפחותיהם או שלהם עצמם על ידי התגייסות ומשחק רולטה רוסית, מי יישאר ומי לא בחיים, זה באמצע הדרך.
אבל כאמור יש פה שני דברים שהם נפרדים, יש את הצבא עצמו שמבצע פעולות לוחמה ויש את התעשייה הביטחונית או הצבאית שהיא מייצרת את כלי המלחמה האלה. בעצם אנחנו יודעים עוד
בוא נלך ונשאל שאלות, מה זה הצבא ומה זה לא צבא, כי זה בדיוק נמצא במהותה של ההפרטה. כאשר אני מדבר על חטיבת צנחנים לוחמת, אז נראה לכולם שברור שאנחנו מדברים על הליבה של הצבא. אם אני מדבר על הטבחים שמספקים את האוכל ליחידה, זה כבר שירותים שניתנים ליחידה. את השירותים יכול לתת את הטבח שהוא אחד מאנשי היחידה, או יכולה להיות חברה שמספקת להם חמגשיות.
כמו בקריה.
שהיא נמצאת או בקריה, או שמביאה אותם ישר מברקן או מאיזו התנחלות אחרת. את המכוניות של הקצינים בצבא, אפשר או לייצר בצבא, או אפשר לעשות ליסינג מחברות רכב. כן. אני לא מדבר עכשיו על כלים צבאיים, אלא על המכוניות הפרטיות שקצין קופץ בו הביתה, אחרי השירות. את ההדרכה בבעד, בנגב, שזה קומפלקס גדול כמו אוניברסיטה, אפשר שכל השירותים, ההקמה, השירותים, ההדרכה, האוכל, החזקה והכל תבצע חברה פרטית. את המחסומים בין ישראל לשטחים הכבושים יכולות לנהל חברות ביטחון פרטיות. את הנשק יכולים לתקן בתעשייה אווירית שיכולה להיות או ממשלתית או פרטית.
אז מעבר בעצם לניתוח המלאכות שניתן להפריט, זה משהו שאנחנו מכירים גם מהמגזר הפרטי, שהרבה פעמים, זאת אומרת, הפרטה היא תהליך חלקי, מפריטים רק בעלות או שליטה. מה ההשפעות החברתיות או הפוליטיות שקורות כאשר, בוא נגיד זה ככה, המעטפת הצבאית עוברת לידיים פרטיות?
אז רגע, לא, בוא נעשה סדר. קודם כל, יש משמעות לאם צבא הוא נחשב תחת מרות של ממשלה, בעיקר אם זו ממשלה נבחרת,
כן.
עוד יותר אם זה אמורה להיות ממשלה דמוקרטית, או יש לה יומרות להיות דמוקרטית, משום שאנחנו יודעים שלא כל מה שנקרא צבא העם, הוא באמת הצבא של העם.
אבל אנחנו גם יודעים שיומרות יש לנו, את היומרות אי אפשר לקחת.
אז צבא העם הוא לא בהכרח צבא סוציאליסטי. צבא העם נמציא נפוליון בשעתו, כשניסו להתערב נגד המהפכה הצרפתית, והכוחות שעמדו אז למדינות שמתערבות, בחלקם היו כוחות סחירים, לאו דווקא היה מודל של גיוס כל בני הגיל באוכלוסייה. אחד מהפטנטים של נפוליון, של המהפכה הצרפתית בכלל, היה העניין של הגיוס הכללי, ואז המלחמה נהפכה להרבה יותר טוטלית. פתאום מגייסים גילאים שונים באוכלוסייה, וכל העם מעורב במלחמה, וכאן מדובר גם באופן, מבחינת המלחמה עצמה, מלחמה משנה את פניה. במקום צבאות של כמה מאות אלפים, יש לך צבאות של מיליונים. קנה המידה וסדרי הגודל והכסף שמגולגלים כאן הם לגמרי אחרים. אבל אז הרעיון שיש ללאום צבא, ושלמדינה יש את המונופול על השימוש באמצעי האלימות.
כן.
כאשר מפריטים את הצבא, אנחנו מניחים שהמדינה היא זאת שעושה רגולציה, שגם לגופים אחרים במדינה תהיה אפשרות לבעלות על אמצעי האלימות. אני אתן עוד דוגמה מישראל, אחת מהדוגמאות שנמצאות בספר המעניין מאוד של שיר חבר על, על ההפרטה של תעשיות הביטחון, הוא מעלה למשל שם שאלה, שעצם זה שאנחנו נותנים לאזרחים אפשרות לשאת נשק, ומצפים שבזמנים שבהם יש פעילות התנגדות, יהיו ברחובות חלק מהאנשים חמושים, ובמקרה שתתפתח תקרית, לא צריכים לחכות לשום כוחות ביטחוניים, לא משטרה ולא כוחות צבא, אלא כל אחד ישלוף את אקדחו וינטרל, כמו שאומרים בשפה הישראלית, את מי שהוא חשב שאולי היה עשוי להיות מחבל, גם זאת סוג של הפרטה. המדינה קודם כל מורידה מעצמה את האחריות. אם חייל הורג, זה סוג אחר של אחריות, והמדינה הרבה יותר קרובה למקור האחריות, ולבית הדין הבינלאומי בהג, מאשר כאשר אזרח שיש ברשותו כלי נשק, הורג מישהו משום שהוא חשב שהוא סיכן את חייו. אז גם זה סוג של הפרטה. אתם רואים, העניין הזה של הפרטה הוא מושגית רחב מאוד ודי מטושטש, לא ברור כל כך על מה אנחנו מדברים. אז דבר אחד זה כשמפריטים או עושים מיקור חוץ,
כן.
לטס או לתעשייה אווירית. דבר שני זה מתן אקדחים לאזרחים בקלות. זה שני קצוות של אותה קשת, כן.
שמה שרפורמה שאמיר אוכל ניסה לקדם, הקלה בנציאת נשק.
למשל? כן.
כן. אז טוב, אז בעצם אתה מדבר פה על... אתה כבר הכנסת את המונחים שלא ידעתי מתי להיכנס אליהם, של אלימות, שהיא בעצמה מושג מאוד מורכב, וכמובן דמוקרטיה. אולי אם אוכל לנסח את זה כשאלה, האם לדעתך יש בעיה מפרספקטיבה דמוקרטית בהפרטת הצבא, או רק מפרספקטיבה סוציאליסטית, בוא נאמר זאת כך?
בדרך כלל, בצבאות מהפכניים, אנחנו מדברים על זה שכל העם צבא. ואז במצב כזה כמעט יש מצב של זהות או חפיפה בין העם לבין הצבא.
כמו המיליטריזציה הגבוהה בקובה נגיד וכאלה?
למשל, או אם ניקח את המצב של מלחמת העולם השנייה בברית המועצות, כאשר כל מי שהיה מסוגל להילחם היה מגויס, ואם לא היה מגויס, היה בתעשיות שהיו איכשהו קשורות לצבא, או באותה מידה, אני יכול לתת דוגמה, אם מישהו לא אוהב את המקרה של ברית המועצות, בבריטניה עצמה, בבריטניה, של צ'רצ'יל, שבוודאי לא הייתה מדינה סוציאליסטית, אבל צ'רצ'יל הבין מה זה כלכלת מלחמה, ויותר יותר מגויסת מבחינה הזאת מאשר גרמניה הנאצית. יותר
מבחינת שיעור המגויסים?
מבחינת שיעור האנשים שהשתתפו, שהשתתפו במלחמה או בכלכלת המלחמה. למשל, בגרמניה נשים לא גויסו, ובבריטניה, בגלל שהלייבור היה שותף בממשלה, נשים כן גויסו. במצבם של הנשים באנגליה השתנה לחלוטין כתוצאה מזה שהם כן הוכיחו את עצמם כמסוגלות לייצר בזמנים קודמים.
אז מה בעצם בין הפרטת תעשיות הביטחוניות לסחר בנשק?
קודם כל, הפרטת תעשיות הביטחון היא החלטה, והיא חלק מהחלטה כללית, שכל דבר כלכלי, או שיש לו נגיעה לכלכלה, הוא יותר טוב, הוא יותר יעיל, הוא יותר זול, הוא יותר נכון, אם הוא מופרט. אז קודם כל צריך להדגיש את הצד האידיאולוגי שבהפרטה. הפרטה, היום אני קורא במערכות, כל מיני אלופי משנה שמעלים...
נגיד רק שמערכות זה כתב עת...
מערכות זה כתב עת צבאי.
נגיד למאזינים.
שבו חלק מהגנרלים מעלים תהיות, האם חלק מהמיקור חוץ והפרטות שנעשו בצבא, הם היו באמת כדאיות והם עלו פחות לצבא, יותר מאשר אם הצבא היה מקיים את המערכות האלה בתוך משק פנימי צבאי, אבל הם גם מודים שלפרק את מה שעשו הוא יקר מאוד, ולכן הם ממשיכים במדיניות של הפרטה. זאת אומרת, מה שאני מדגיש כאן זה את הצד האידיאולוגי, שכל דבר שיש לו נגיעה בכספים ובכלכלה הוא מופרט.
כן.
הרעיון השני שקשור בהפרטה של תעשיות צבאיות, הוא קשור בזה אם המדינה מממנת, אז המדינה צריכה להשתמש בחלק מהמיסים לתעשיות האלה. זאת אומרת, זה חלק מתקציב הביטחון.
זאת אומרת שאין מניע רבע.
הפרטה היא כמובן להוריד מהמדינה את ההוצאות האלה, וליצור כאן מצב חדש שבו חלק מתעשיות הביטחון האלה עומדות על רגליהן שלהן, כאשר במושג רגליהן אנחנו מדברים על עקרון הרווחיות שלהן. אבל אז קורה בתעשיות האלה דבר שינוי גדול. משום שהן לא יכולות לסמוך רק על הביקוש בצבא, והן צריכות למכור, והן מוכרות מחוץ לארץ שלהן, ואז הן מתחילות לסחור בנשק בצורה הרבה יותר גדולה, משתלבות בגלובליזציה של סחר הנשק.
אז, אבל אם להקשות, אני אפשר גם להגיד שבמדינת ישראל, עוד לפני לא מעט עשורים, סיפקה נשק לדיקטטורות בדרום אמריקה?
תראו, אם מסתכלים על ההיסטוריה של מדינת ישראל, אז תעשיית הנשק באה מזה שההגנה יצרה כדורים שקשה לה היה להשיג בשוק. ותעשיית הנשק צמחה מזה שפחדו שמדינות מסוימות, או רוב המדינות בעולם, לא הסכימו למכור נשק. זו הייתה טראומה של 48, שלא הסכימו למכור נשק, כמו שארצות הברית ומדינות כן. מערביות, הטילו אז אמברגו על ישראל.
והנשק הגיע מהגוש המזרחי.
כן.
בעסקת צ'כי.
כן, אתה אמרת, כן. אבל במשך הזמן הסתבר שלא כל כך קשה לרכוש נשק, ובוודאי יותר קל לרכוש נשק, וישראל היום, איך אומרים, בלי עין הרע, היא מספר 7 או מספר 8 בעולם, בייצוא הנשק בעולם. והיא מתפרנסת מזה, ומתפרנסים תעשייה האווירית בישראל, היא אחת מהתעשיות הגדולות ביותר בישראל, ומדובר כאן על סכומים כמו 15-17 מיליארד דולר לשנה. מוכרים יותר נשק מצרפת או מגרמניה. אנחנו בין הארצות שמחזיקות, אנחנו מספר אחד במחירה של מטוסים ללא טייס וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אז נכנס היגיון אחר, אבל רציתי להוסיף עוד רגל שלישית לכל הדבר הזה, שצבא העם, ובעיקר כאשר חלק מהצבא הזה נהפך לצבא קבע, יש בו תנאי תעסוקה שבחלקם הם יותר טובים מתנאים שקיימים בשוק התעסוקה הפרטי. וגם זה אחד מהדברים שכדי לחסל את המצב...
זה פרדיק ג'יימסון, כתב את זה עכשיו ספר.
לחסל את המצב הזה של פנסיות שיוצאים אליהם בגיל 42, ואז אתה לוקח עוד עבודה ויש לך פנסיה כפולה, וכל מיני טובות הנאה שאנשים בקבע מקבלים, הצבא רוצה להעביר חלק מהתעשיות האלה לתנאי העבודה הקיימים במשק, ולא לתנאי העבודה שקיימים במשרד הביטחון.
כן.
אז זה גם מעניין, זה שיקור. וחלק גדול מהאנשים שהם יוצאי מערכת הביטחון, נהפכים לאנשים שהם או סוחרי נשק, מתווכים בתעשיות הביטחון, ושיש להם אינטרס גדול מאוד בהתפתחות של תעשיית הנשק הישראלית.
כי הם נפלטים בגיל 42 לקריירה
שנייה? זה נכון לגבי מקומות שבהם לצבא אין מה לעשות עם חלק מיוצאיו.
כן.
זה נכון הן לגבי אנשים שהולכים לתעשיות, וזה נכון בארצות שבהם התחילו צבאות פרטיים. בארצות הברית, באנגליה, בדרום אפריקה, אחרי שחוסל שלטון האפרטהייד, נשארו הצבא של השחורים והלבנים של משטר האפרטהייד בלי עבודה, והם הקימו חברות צבאיות פרטיות שהזכירו את עצמן לכל דורש. ואותו דבר קרה עם היחידות סיירת מטכ"ל הבריטיות, ה-SAS, כשהקימו את החברות הפרטיות הראשונות באירופה, ואותו דבר עם יוצאי ה-SEALS בארצות הברית, שהם אלה שהקימו את הצבאות הפרטיים הראשונים של ארצות הברית. זאת אומרת, עודף של אנשים ששרתו בצבא מחפשים אחר כך תעסוקה גם בשוק הפרטי.
יש פה שאלה בעיניי גם של אחריות. אני יודע, עבדתי יחד עם קהילת מבקשי המקלט, ושם אחת מהטענות שלנו בנוגע למשל לקהילה הדרום סודנית וגם הקהילה הסודנית, שאחת הסיבות שאנחנו כישראלים צריכים לקבל אותם ולהניק להם מעמד, זה כי הנשק ממנו נמלטו הוא נשק שלנו. נכון, זה בטח שנכון לגבי הדיקטטורה באריתריאה, אבל בעצם אם אנחנו מדברים על מודל שבו מי שמוכר את הנשק לאריתריאה זה כבר לא גופים, נציגים רשמיים של מדינת ישראל, אלא אתה יודע, סוחרי נשק פרטיים, נשאלת השאלה מה בעצם אחריות המדינה, מה אחריות המדינה המוכרת כלפי, המדינה המייצרת כלפי האנשים האלה?
מעט מאוד. אם אילו זה היה כך, אז ארצות הברית הייתה אחראית לכל מה שקורה בעיראק היום, ובסוריה, ובתימן, ובחלק גדול מהעולם, באפגניסטן.
אז מי אחראי? אף אחד לא אחראי?
לא, אני לא אומר שלא אחראי, אבל ארצות הברית בוודאי מתנערת מאחריותה לכל הדברים האלה. אבל לחזור שוב לעניין הזה של מכירת נשק, כאשר תעשייה נהפכת לפרטית, היא לא רק נהפכת לתעשייה פרטית ישראלית. אחד מהתנאים שחברות פרטיות מוצאות את עצמם בן, שהן צריכות למזג את עצמן מכל מיני סיבות של מחירה. למשל, ארצות הברית נותנת לישראל מענק לרכישה צבאית, ומאז אובמה היא יותר ויותר מתנה את הרכישה הצבאית בזה שיקנו נשק אמריקאי. לפני זה ישראל הייתה ממירה חלק מהכסף האמריקאי לקניית נשק מהתעשייה הצבאית הישראלית. עד שאמריקאים החליטו שהם לא צריכים לסבסד את תעשיית הנשק הישראלית, ישראל צריכה לקנות נשק אמריקאי, אבל גם לזה יש תרופה. לוקחים את כיפת ברזל, ומוכרים או פותחים חברה אמריקאית שמייצרת את כיפת ברזל בשותפות ובידע עם הישראלים, ואז הישראלים וההודים ועכשיו הסעודים כנראה קונים כיפת ברזל לא מישראל אלא כיפת ברזל אמריקאי.
תודה לאמיר פרץ.
כי אף אחד לא שואל של מי המניות ואיך המיזוג הזה נעשה. זאת אומרת, אחד מהדברים שהגלובליזציה עושה, היא מאפשרת כל מיני תשטושים ומיזוגים שקשה מאוד להגיד אם הנשק הזה הוא ישראלי או לא ישראלי.
של מי הנשק? מי ידיו של מי הרוא?
ידיו של מי המציאו את הנשק? האוזי הוא מיוצר על ידי הבלגים או על ידי ישראלים או בדרום אמריקה, אותו דבר הקלצ'ניקוב, הרובה הכי נפוץ בעולם. הוא מיוצר בכל שוק קטן באפגניסטן. יש מסגרים שמייצרים קלצ'ניקובים. וזה אחד מהדברים היפים בו, שקל לייצר אותו.
ממש נהדר. טוב, נראה לי, תכף נמשיך לדבר אולי על, אולי על רגולציה, אולי על משמעויות, ניסיונות להיאבק בדברים האלה, אבל לפני כן, נראה לי שהגיע הזמן לשאלה הקבועה שלנו. הכן את עצמך.
מה החוק הראשון שהיית מעביר אם היית ראש הממשלה?
אי אפשר לענות על זה, אלא תלוי בזמן שזה קורה.
היום,
אני הייתי מעביר מיד 5 מיליון מנות חיסונים לרשות הפלסטינית ולעזה.
אחלה תשובה. כן. יש לנו את זה, it's a cut. מגניב. אז נראה לי אחרי שסגרנו את הפינה הזו, בוא באמת... האמת אפשר לגלוש מכאן לשיחה גם על פלסטין. יש את הסרט הנפלא, הדוקומנטרי הנפלא, מעבדה. שמראה בעצם איך ישראל, דרך הסכסוך המזוין שיש לה בפלסטין, בעצם בודקת טכנולוגיות נשק ומפתחת אותם, ומהווה מעין איזה, אתה יודע, חממת ניסוי עבור כל העולם המפותח בטכנולוגיות של דיכוי ושליטה על אזרחים.
אז טוב, טוב שאתה באמת מבחין, כי זה לא...
רק אני שכחתי את הבמה, איך קוראים לבמה של הסרט.
זה לא רק תעשיית נשק, כי... אתה מדבר כאן על טכניקות של שליטה. אחד מהדברים, אם דיברנו על הפרטה, אחד מהדברים שקרו אחרי מלחמת לבנון הראשונה, זה שאנחנו השתמשנו בצבא של שכירים.
כן.
צבא דרום לבנון, כדי להגן על גבולות ישראל. ובפירוש היה
מיליציה.
שימוש מיליציה צבאית, שאנשים בה קיבלו כסף ותנאים, או תנאים ששווים כסף, בכדי לעשות את דברה או להגן על ישראל.
רק אני אגיד שיותם פלדמן, הזכרתי, זה הבמה של הסרט המעבדה.
במידה מסוימת אפשר גם לטעון, והיו אנשים שטענו, שהשיתוף פעולה בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, מטיל על הרשות הפלסטינית והלקוחות שאפשרו לה, לבנות לעצמה, משטרה הפלסטינית וכוחות הביטחון הפלסטינים, חלק מתפקידי הביטחון שאחרת ישראל הייתה צריכה לעשות בעצמה. ואז יוצא שתמורת סבסוד של הכוחות האלה, ישראל מפריטה את הביטחון שלה ומוסרת חלק ממנו אפילו לפלסטינים בעצמם כדי לשמור עליה.
טוב, זה בכלל הפרטה. היה לנו פרק בעונה הראשונה של הפודקאסט עם אלת מעוז, שבעצם ניסה לקשור בין השיטור בשטחים להפרטת הליכי נכון. שיטור בישראל. אבל כאילו נדמה לי שהתמונה שאתה מציג עד עכשיו היא די פסימית. יש איזה שהן ניסיונות או איזושהי יכולת לרגולציה בינלאומית בנושאים האלה, או של, אתה יודע?
הבעיה הזאת היא בעיה כמו בעיית האקלים. זאת אומרת, זה לא דבר שניתן לעשות בו רגולציה של מדינה אחת, אלא חייבים להגיע לאיזשהם הסכמים בינלאומיים.
אין מדינה שלא מצליחה לרכוש נשק? זאת אומרת, גם צפון קוריאה מצליחה לרכוש נשק, נכון?
כן.
יש מישהו שלא מצליח?
השאלה היא מה וכמה.
אז אתה אומר, הצפון קוריאנים משלמים יותר פר רובה.
תראו, הפקיסטנים הצליחו לקנות את הסודות של פצצת האטום שלהם, והאיראנים די מצליחים בזה גם עכשיו. למרות הניסיונות של ישראל להשמיד את כל מי שמהנדס גרעין. זאת אומרת, קשה לי לראות טכנולוגיה אחרי קריסת ברית המועצות, אחד מהחששות הגדולים ביותר של ארצות הברית, הייתה של זליגה, לא רק של ידע, אלא ממש של פצצות אטום או טילים, או לפחות ידע על בניית טילים לכל מיני מדינות אחרות. ואין שום ספק שידע רב זלג בצורה כזאת.
כן.
זאת אומרת, ברגע שאנחנו מדברים היום באינטרנט, מדברים למשל על תעשיית הטילים בעזה, חלק ממנה היו דברים שאנשים למדו באינטרנט, מכל מיני דברים שאפשר למצוא באינטרנט. או ידע שיש לאנשים שהם כימאים, מהנדסים וכולי, על מה שנקרא dual use. כידוע לכם שמסוכר ומחנקות, מזבלים כימיים, אפשר לבנות חומרי נפץ, ומה שהתפוצץ בבירות זה היה בדיוק זבל כימי.
דשן
כימי, כן. והוא פוצץ את חצי מבירות יותר מה שחיל האוויר עשה בדאחיה במלחמה האחרונה.
ואתה יודע, לי מרגיש שיש פה איזה מתח בין, כמו בהרבה נושאים אחרים, עוד מוטיב חוזר בפודקאסט שלנו, מתח בין האוטופיה לבין המציאות. זאת אומרת, האוטופיה נראה לי שאפשר להסכים כולנו, שאוטופיה שכולנו לא כוללת בכלל עניינים כמו צבא או תעשיית נשק. אבל בהינתן שצריך דברים כאלה במידה כזו או אחרת, מה בעיניך יותר נכון בכלל? זה צריך להיות בבעלות המדינה או בבעלות... זאת אומרת, כי גם עצם זה שהמדינה הופכת למנגנון מלחמה, המיליטריזציה הגבוהה של חברה מהפכנית שאתה דיברת עליה, נדמה לי שרבות מהבעיות ש...
תראו. אני לא רוצה להיות חסיד שוטה, סוציאליסט שוטה, שכל דבר שהוא בבעלות המדינה נראה לי כסוציאליזם.
בדיוק.
לא כל דבר שהוא בבעלות המדינה לא הופכת משטר לסוציאליסטי. ולכן אני לא חושב שצריך לשאוף שכל דבר יהיה בבעלות המדינה. זה לא המשמעות של סוציאליזם בעיניי. סוציאליזם בעיניי הוא בהחלט כולל את זה שהעם מחליט. ולכן אמצעים שבו לעם יש יכולת החלטה, הם בהחלט אצלי חלק חשוב במה שאני קורא סוציאליזם. ולכן אני, כמו חברי ליאו פאנט שנפטר לא מזמן, אני לא סוציאל דמוקרט, אבל אני בעד סוציאליזם דמוקרטי.
כן. טוב, נספר למרואיינים שלא יודעים, אתה עוד היית במצפן, אתה עבדת הולך אחורה.
אז אני לא בעד כל דבר של המדינה הוא טוב. במקרה של אחריות של כל המדינה על הביטחון, יש בדבר אחד טוב שלא מסתובבים לך בין הרגליים, כל מיני אנשים שהם לכאורה לא אחראים, אבל הם עושים כל מיני דברים. זאת אומרת, קו האחריות, ההיררכיה של האחריות, ומי נותן את הדין ומי אחראי, הוא יותר ברור כאשר יש היררכיה ממלכתית, ואין כל מיני גופים
אחרים. מי נתן את הפקודה?
ואין כל מיני גופים אחרים. אבל כאן אני רוצה אולי לסיים, מלספר לכם משהו, כשהוקמו החברות הפרטיות, הצבאיות הראשונות בשנות ה-80 וה-90, נערך, הייתה ביקורת מאוד גדולה לגבי הסכנה שבחברות הצבאיות הפרטיות, ודובר מאוד על רגולציה ועל זה שהמדינה צריך שיהיו לו חוקים מאוד ברורים מה התנאים שהיא סוחרת בהם את החברות הפרטיות, ולגבי האחריות של המדינה כאשר החברות האלה פועלות. ואז נעשו כל מיני כינוסים, טענו כל מיני איגודים של חברות פרטיות. איגוד החברות הפרטיות היה לו קו אינטרנט גדול מאוד, שבראשו עמד סוציולוג צבאי, והוא אמר, אנחנו בעד רגולציה. אבל אתם הממשלות לא רוצות את הרגולציה. ואז הוא גילה בעצם, שכל הניסיונות, הוא אמר, חברות פרטיות, שמם הטוב, הוא דווקא דורש את זה שתהיה רגולציה ושלא יראו בהם איזה כנופיות פשע. הוא אמר, מה? אנחנו מוכנים לרגולציה, אבל אתם לא רוצים את הרגולציה הזאת, כי אתם צריכים את החברות הפרטיות בדיוק לגבי למחים. כל מיני מקרים במצב בינלאומי שבהם אתם לא, המלחמה היא לא צודקת, או שאין לכם מילה להתערבות.
זה כמו הפיראטים, אתה יודע, שבריטניה נתנה חסות לפיראטים במאה ה-16.
נגד הספרדים, בוודאי. כן. זאת אומרת, כאשר זה משרת את האינטרסים שלי, אז אני נוח לי מאוד שיש גופים אחרים. וחלק מהיתרון בחברות האלה, זה שאתה לא יכול מיד להראות את העקבות אל המדינה. והמדינה יכולה להתנער מהם. אם החוזים יהיו מאוד ברורים ומאוד פשוטים, יהיה יותר קשה להתנער מהם. זה כמו למצוא מי נתן את ההוראה לעלות על הקפיטול עכשיו עם טראמפ.
מי נתן את הפקודה במצרים. כן, זה כן, הולך... אבל כן אפשר אולי, כן אני יכול לשאול אותך אולי איפה הנשק הישראלי נמצא היום?
היום הנשק הישראלי נמצא בכל העולם.
היה את הסכסוך
חלקו
בין...
חלקו הוא נשק היה עכשיו, הייתה מלחמה האחרונה שהייתה בין אזרבייג'אן...
לארמניה, נגורנו קרבח?
לארמניה. ושתיהן מדינות שהיו חלק מברית המועצות לשעבר, ויש ביניהם סכסוך על שטח, נגורנו קרבח, שהארמנים השתלטו עליו, והאום החליט שהשטח זה שייך לאזרבייג'אן, ואזרבייג'אן לא הצליחה עד עכשיו לקחת אותו, וישראל מכרה הרבה מאוד נשק. אני במקרה הייתי באזרבייג'אן, והייתי נוכח באותו בית מלון ששם היו חלק מסוחרי הנשק האלה. ומה שהופתעתי זה שאנשים האלה ישבו ודיברו עברית על מה הם קונים ומה הם מוכרים, ובכמה ועם מי, כאילו הם ישבו לפחות באיזה מלונית בירושלים כשהם בבידוד מוחלט, כן, מהקורונה. זה היה לא יאומן. ובאמת במלחמה האחרונה הזאת מלטים ישראלים מטוסים ללא טייס כי חוו בה. ישראל מנסה בה כל מיני כלי נשק שהיא אחר כך מוכרת הלאה ומבצעת בהם שיפורים. וישראל
לא יכול להיווצר פה אבל מצב שבעצם באיזה טווח ארוך, אולי אני הולך רחוק מדי, אבל האינטרסים הכלכליים מייצרים איזו מפה פוליטית בעייתית עבור ישראל, שאנחנו מוכרים לאזרבייג'אנים כי הם קונים, אבל עוד 10 שנים, אתה יודע, אבל בטווח הארוך זה יכול לגרום לפגיעה ביחסים מול ארמניה לצורך העניין?
אז תמיד צריך לשאול, מי אתה עושה תחזית שיהיו לך יחסים, אז יכול להיות שאז אתה תמכור גם לארמנים, או שתפסיק למכור לאזרים. ומי שרגיל לקנות נשק מכל מיני מעצמאות, אני תמיד אומר לחבריי האנגלים, שאני לא מכיר עוד ארץ שאמריקאים לא מכרו לנשק.
כן.
שאמריקאים והבריטים לא מכרו לנשק. אז השאלה היא פשוט המחליף. וגם הנשק מתחנף. יש תמיד מודל יותר חדש, ותמיד יש את ה-F-35 שאנחנו מקבלים, שיהיו בו עוד כל מיני סודות שה-F-35 של הסעודים לא מקבלים.
אבל נגיד הסכמי אברהם, זה נדמה לי דוגמה קלאסית למצב שבו...
אז אתם רואים, ישראל כבר לא מדברת. במקרה הטוב, ישראל אומרת שהסעודים לא יקבלו את ה-F-35.
אבל למה
בעצם... כשאין להם ברירה, הם אומרים, תיתנו להם את ה-F-35, אבל בלי כמה סודות או כמה הדברים הנוספים שיש ב-F-35 הישראלי.
אבל בעצם לא מהקצה הישראלי, מהקצה הבחרני או מה שזה לא יהיה. המדינות האלה במידה מסוימת נדחקו לכינון יחסים דיפלומטיים איתנו בשביל הסכמים של תעשייה צבאית.
לא, בשביל הסכמים של...
של סחר בנשק.
של אינטרס בנשק, ויותר מזה, יכול מאוד להיות.
זה מדהים שאנחנו מדברים על הסכם שנועד להפיץ נשק בעולם בתור הסכם שלו.
אבל תראו, אתם הולכים קרוב מדי. אחד מהדברים שקרו בזמן האחרון, שישראל הייתה בברית... עם ארצות הברית, בברית הצבאית בין ישראל ובארצות הברית הייתה דרך אירופה.
כן.
ובחודשים האחרונים, בלי ששמנו לב, ישראל הועברה מהפיקוד האירופי של נאטו לפיקוד המרכז של נאטו. בנאטו יש כמו יש פיקוד דרום, צפון ומרכז. וישראל הועברה לפיקוד מרכז של נאטו, שהוא... ביחד עם המדינות הערביות. מקודם ישראל הייתה נפרדת מהמדינות הערביות. כרגע אנחנו בפיקוד משותף עם הסעודים ועם הירדנים ועם המצרים. והקריה של הפיקוד הזה נמצאת בירדן. וישראלים וירדנים וסעודים יושבים בין אלפי, כמו שיש קריה בתל אביב, יש גם קריה כזאת של 5,000-6,000 עובדים בה. של פיקוד מרכז של נאטו, וישראלים משתתפים בו. וחיילים אמריקאים נמצאים תחת אותו פיקוד, כמו החיילים הישראלים. ויתכן מאוד שאחד מהדברים שישראלים בקרוב יעשו, הם יהיו מעורבים יחד עם הסעודים, בכל מיני פעולות של הסעודים בתימן.
מתוך האילוץ...
כמו שהאיראנים מעורבים בלבנון ומעורבים בעיראק, גם הישראלים יכולים להיות מעורבים. ואיראן מפחדת מזה שישראל קשורה לאזרבייג'אן, בדיוק כמו שישראל מפחדת שאיראן קשורה לחיזבאללה. האיראנים מפחדים מבסיסים ישראלים באזרבייג'אן, כי זה מקרב את חיל האוויר הישראלי. זה לא ניתן לניתוק מהגלובליזציה של הסחר בנשק.
אז נדמה לי שאולי... במקום להתכנס למסקנה, אפשר להישאר עם כל סימני השאלה האלה. אז פרופסור אבישי ארליך, תודה רבה על הסקירה המרתקת הזו.
תודה לכם, ומי שירצה, יש גם רשימת קריאה.
אז נוכל להעביר אותה למי שירצה. הרבה פעמים, כשמדברים על המשוואה הון שלטון, אנחנו נוטים להתמקד בשחיתות השלטונית הגלויה ובהשפעה שלה על המשק. אבל לעתים קרובות, ההון הגדול מתגלגל דווקא מאחורי הקלעים. בעסקאות נשק חשוכות עם משטרים אפלים. אז למרות שהם מנסים לשווק לנו את התעשייה הביטחונית כגאווה ישראלית או כהישג הכלי, אנחנו יודעים את האמת. אין ברכה בהרג ובהרס, אין גאווה בחימוש דיקטטורים מזוינים. במיוחד בנושא בו רב הנסתר על הגלוי, גם כפרטים סודיים, אבל גם כי סחר בנשק פשוט לא מגיע לידיעת הציבור, אנחנו לפחות חושבים שהכרת הנושא היא תנאי הכרחי מקדים לפני הפעולה הפוליטית. אז שוב תודה לפרופסור אבישי ארליך, ויאללה למאבק. עד כאן להיום גל חדש, הפודקאסט הכי מהפכני בביצה. זה אומרת על התעשייה האווירית? פציפיסטים? תכתבו לנו. אנחנו בכל מקום שאפשר להיות בו. יוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכל אפליקציות פודקאסטים שיש לכם. אם אתם רציניים באמת, בואו לקבוצת הוואטסאפ האקסקלוסיבית שלנו, בה תהיו הראשונים לדעת שיוצא פרק חדש. ואם אהבתם את מה ששמעתם, תשתפו, תדרגו, תספרו לחברות ולדודים, ותעזרו לנו להגדיל את הגל. זה כמובן גם המקום להודות לכל המעורבים בדבר. לשירי מרמלשטיין על התחקיר, לאורי קגן על ההקלטה, לתומר שור על הכתיבה, לטל שדות על הסאונד ולכל צוות הפודקאסט. וכמובן שגם לכם, המאזינות ומאזינים שלנו. עד כאן השיחה עם אבישי ארליך שהצטרף אלינו. אני הייתי גולי דולב השילוני. אורבואר.